אתם מאזינים לרדיו כל השלום, רדיו ללא גבולות.
שלום לברוך אפרתי, רב קהילה באפרת, ראש תחום הדתי במכון מרחבים.
שלום.
רציתי לדון איתך בסוגיה באמת של דתיים חילוניים, במיוחד במפגש בצהל. אני מבחין שיש בעיה לאדם הדתי, היות והוא בעצם כפוף להלכה. כן. וההלכה היא בעצם מושתתת על בסיס של נורמות של עולם ישן, לפני 1500 שנה היא התבססה ההלכה. ולפעמים יש נקודות חיכוך שסותרות זו את זו, כמו למשל כאשר ההלכה סותרת חוק ישראלי, או כאשר ההלכה סותרת פקודה, וזה צף קצת בחברה הישראלית, כאשר יש נניח הלכה שאסור לפנות יישוב מסוים,
כן.
והפקודה אומרת שכן לפנות, ויש רבנים שבעצם מתנגדים, ואומרים שידה של ההלכה על העליונה, כן. אל מול הפקודה. איך אתה מסביר בעצם לתלמידים או לחניכים הדתיים, איך לנהוג?
תראה, בואו נתחיל מכמה הנחות יסוד. הנחת היסוד הראשונה היא שהעולם ההלכתי היהודי הוא לא עולם הלכתי ששייך לתקופה שלפני 1500 או 2000 שנה. העולם ההלכתי הוא עולם רלוונטי, הוא עולם דינמי, הוא עולם שבא במגע עם המציאות המשתנה, וכל הזמן נותן את דעתו איך הוא מיישם את הערכים התורניים בתוך המציאות המשתנה הזו.
רגע, פה אני, כבר אני צריך איזה הסבר, ואני אסביר למה אני צריך הסבר. כדי שההלכה, ההלכה היא חוק, במונחים מודרניים. כדי לשנות, כדי שחוק יהיה דינמי, צריך בית מחוקקים. עכשיו, אין בית מחוקקים לציבור הדתי. ואם אין בית מחוקקים, ואין גם ספרי חוקים חדשים, בעצם מה שנוצר מצב, שיש ספר חוקים, נקרא לו נניח לצורך העניין השולחן ערוך,
כן.
ועכשיו פתאום כל אדם דתי באופן עצמאי, פרטי,
כן.
טוען לעצמו שזה דינמי, אבל זה לא דינמי ציבורי. זה דינמי אולי באופן אישי, גם אני מטיל ספק בדינמיות כן. הזאת, אז תסביר לי איך זה עובד.
כן, אז העולם התורני, אני מדבר כמובן על העולם התורני ההלכתי האורתודוקסי, אפשר לחלק אותו לשני חלקים. החלק הראשון הוא חלק של תורה שבכתב, חלק של תורה שבכתב הוא כולל את העקרונות התורניים. לא תרצח, לא תנף, יישוב ארץ ישראל, אבל דרכי היישום, כיצד אנחנו מממשים את המצוות הללו, אלו דברים שניתנו לחכמים שבכל דור להפרות את תורה שבכתב, ולכתוב את הפרטים כיצד מיישמים את זה. זה נכון שגם החלק הזה ששמו הוא תורה שבעל פה, יש בו חלק שהוא סטטי. הזכרת את השולחן ערוך, בוודאי מה שכתוב בשולחן ערוך מחייב אותנו לגמרי. אבל יש גם הרבה דברים שלא כתובים בשולחן ערוך. כיצד מיישמים את זה? אם זה הפריה מלאכותית בתחום הרפואה, אם זה צבא והלכה מדינה יהודית, זה לא מופיע בשולחן ערוך. הדברים הללו הם נתונים היום על שולחנם של תלמידי חכמים. ובתורה שלנו בעצמה כתוב שמי שמכריע בסוגיות כאלו, הם באמת תלמידי החכמים שבדור. עכשיו,
אבל אותם תלמידי חכמים, הם לא מחוקקים, אחד. דבר שני, אותם תלמידי חכמים, הם בעצם יונקים מתוך התורה שבעל פה היום היא כבר בעצם תורה שבכתב. אין כמעט מושג של תורה שבעל פה. יש אולי פרשנות של החוק, אבל החוק הוא כתוב, ותלמיד חכם בעצם כפוף לו, והוא לא מסוגל, אין לו את היכולת לחוקק ולשנות את מה שכתוב בשולחן ערוך. הוא רק צריך ללמוד דבר מתוך דבר. ואז אני אתן לך דוגמה. נניח כשההלכה קובעת שגוי ויהודי הם שונים זה מזה מבחינה הלכתית, כן. כמו גוי אסור לחלל שבת כדי להציל אותו,
כן.
יהודי מצווה להציל אותו, נכון. וכל המקדים הרי זה משובח.
כן.
אז מה עושה אותו תלמיד חכם כשנפגש עם זה?
הוא עושה כמה דברים. בוא, אבל נתחיל שוב מהנחת היסוד. אני כן רואה בתלמידי החכמים שבכל דור את המחוקקים. המחוקק הוא לא הקדוש ברוך הוא האבסטרקטי שנתן את התורה והלך. הקדוש ברוך הוא חי בתוכנו. הוא חי בתוכנו במוסר התורני שקיים בבתי המדרש. בבתי המדרש שלנו שמחויבים כמובן להלכה, הם כותבים כל הזמן את התורה. התורה היא פרה ורבה, היא צומחת. יש בה חוקים שהם לא יזוזו לעולם, אבל יש בה הרבה מאוד התפתחות. עכשיו, זה נכון, יש התנגשויות יומיומיות לפעמים, בין ערכים של התורה ובין ההלכות התורניות, לבין החיים שלנו כאנשים הערביים, שלך ושלי, ואני מדבר כרב, גם אני אדם הערבי, גם אני חי בסביבה ובאקלים הערבי. ההתנגשויות הללו צריכות לבוא לידי פתרון. וכאן תלמידי החכמים, שיש להם אחריות על הכתפיים, והם אנשים בוגרים, יודעים כיצד לפתור את נקודות החיכוך הללו.
אבל ברוך, אני כן. עדיין, המונח תלמידי חכמים הוא גם אבסטרקטי. הוא, מה זה תלמידי חכמים? כל רב של קהילה, על פי השכל הישר שלו ועל פי היראת שמיים שלו, מחליט לעצמו ומחליט לקהילתו הפרטית. איפה, מי זה הגוף הזה?
כן.
אין גוף. כן. הרי זה פרוץ, זה כאילו, כמעט, אני יכול לומר שההלכה, לפי מה שאתה אומר,
כן.
פשוט הפקר לגמרי. כי יבוא הרב מלמד ויגיד, תשמע, יש הלכה שאסור להחזיר שטח מארץ ישראל, כן. ולכן אין רלוונטיות למדינת ישראל החילונית שמחללי שבת ובעלי נידות,
כן.
וממילא החייל אסור לו לפנות. יבוא רב אחר ויגיד, מה פתאום? ככה וככה. אין לכם גוף בכלל.
אתה אכן נוגע בנקודה שהיא חשובה. באמת כרגע, ואני שם מרחאות, אנחנו נהנים מפריבילגיה. התורה כרגע היא באמת, במידה מסוימת, נמצאת עדיין בגלות. בגלות במובן הזה שיש הרבה תלמידי חכמים, ויש הרבה דעות, והדעות הללו, זה טוב שיש הרבה דעות, גם במובן האידיאלי, אבל אין גוף שמכריע. המציאות כרגע במדינת ישראל ובחברה הישראלית הולכת לקראת לקיחת הפריבילגיה הזאת מאיתנו, מהרבנים. מדוע? משום שהחברה במדינת ישראל נהיית יותר מסורתית. יותר דתית, ותרשה לי להעריך הערכה גסה שבעוד 30 שנה הרוב המכריע מאוד בכנסת ישראל יהיה רוב דתי. ואז באמת תלמידי החכמים לא יוכלו ליהנות מהפריבילגיה שכל אחד אומר משהו ואין הכרעה. כאן באמת נהיה חייבים לבסס גוף, שהגוף הזה יקבל את ההכרעות, בעיקר ההכרעות המדיניות. אם לא בהלכות שבת, בהלכות חברת החשמל. כיצד מקיימים חברת חשמל במדינה יהודית שחיה על פי חוקי התורה? האם סוגרים את השלטר בשבת?
אז תשמע, מה שאתה אומר נורא מפחיד אותי כאדם חילוני שלא מאמין בתורה ולא מאמין לא מאמין בתורה במובן הזה שאני מתנגד לערכים התורניים ולערכים ההלכתיים, כי הם בעצם ערכים שבטיים על העם היהודי, העם הנבחר. אז זה דווקא מפחיד אותי. זאת אומרת, אני עכשיו קראתי למשל מאמר של אחד מרבני ישיבת הסדר, שמסביר לתלמידים שלו שלימוד התורה שומר על מדינת ישראל. כאילו הפך את התורה, לימוד התורה לאיזה קמה, לאיזה סגולה מיסטית לשמירת עם ישראל. אותי? כאדם הומניסט, כאדם שלוקח אחריות לחייו ולא משליך אותם על איזה פיקציה,
כן.
הוא נורא מדאיג אותי מה שאתה אומר.
אז,
איך אתה מרגיע אותי?
כן. אכן, יש כיוון תורני כיום ששם את התורה כקמאה. שם את התורה כסגולה, כמשהו שהוא מסיר את האחריות מהבחירות החופשיות של האדם. הגישה הזו לעניות דעתי ומבית המדרש שממנו אני מגיע היא גישה הרסנית, לא יהודית, מכיוון שהיא מסירה את צלם האלוהים של האדם. היא לוקחת את הבחירה החופשית מתוך האדם, היא אומרת לו, רק תשים את אותו קמה על הצוואר, רק תחזיק ספר תהילים קטן בכיס, ולא תיפגע בפיגוע או משהו כזה. זה מסיר את האחריות מההשתנות הפנימית של האדם, להיות אדם ערכי יותר, מוסרי יותר. בהחלט אני מסכים עם האמירה שהתורה היא זו שמגינה עלינו, אבל כוונתי היא שעיסוק בתורה בצורה אמיתית, עמוקה, בערכי התורה, בהבנה של הייעוד של עם ישראל, הוא מפיח בנו רוח של גבורה, רוח של צדקת הדרך. אדם כמו רועי קליין, קצין שרואה שנזרק רימון אל הכוח שלו בלבנון, והוא צועק שמה ישראל וקופץ על הרימון.
אז אתה חושב שרק בכוחה של תורה להוציא גיבורים לאומיים כאלה? אתה חושב שהערכים הנאורים וההומניים לא יוצרים אנשים ערכיים שיגנו על חיי?
בהחלט.
אז לא, כי אתה בא וטוען שהתורה היא באמת משמרת, ואז נשמע שיש לה עדיפות על תורת הנאורות?
אני מרחיב את המושג תורה. Okay. תורה הוא לא רק ללמוד בישיבה כל היום. תורה הוא ואהבת לרעך כמוך, תורה פרוס לרעב לחמך, תורה דאגה לעגונות, דאגה לנשים מוכות, דאגה לעולם הסוציאלי במדינת ישראל.
אבל ברוך, אני okay. לא יודע, אני כל פעם שאני משוחח, אני כל פעם לא מצליח להבין. התורה כשאומרת ואהבת לרעך כמוך, אם אני ככה נובר בטקסטים, אני פתאום מגלה שרעך ואהבת לרעך זה דווקא רעך בתורה ובמצוות. ומי שאינו רעך בתורה ובמצוות מצווה לשנוא אותו. זה אמירה שנכתבה ביתד נאמן, שזה ציבור חרדי די גדול. אני נפגשתי עם בחור עם כיפה סרוגה, עם חולצה, אני קונה רק מיהודי. ולמטה כתוב, מתה ואהבת לרעך כמוך, אני שואל אותו, איך זה מסתדר, אתה קונה רק מיהודי, ולמטה ואהבת לרעך כמוך, אז הוא משיב לי, רעך זה רק בתורה ובמצוות, מתייחס רק ליהודי ששומר מצוות.
כן.
אז בעצם הטקסט, שהתורה, הבסיס התורני, שהוא בתלמוד, הרמב״ם, השולחן ערוך, התורה שבכתב, היא ספוגה, היא ספוגה, בעם היהודי, העם הנבחר, ומשיבת העמים כל נשמה לא תחיה. מה עושים עם כל העסק הזה?
אני מבין את מה שאתה אומר. גם אני נמצא במתח בין ערכים מסוימים שקיימים, אבל אנחנו כאנשים בוגרים צריכים לדעת שאלה החיים. החיים נתונים במתח בין ערכים. גם אנחנו כאנשים הערביים נתונים במתח. במתח למשל בין זכות האדם לחירות ולחופש התנועה, לבין השמירה על המדינה, על ביטחון המדינה. אני מדבר כאנשים הערבים לא דתיים עכשיו. אלה ערכים שנמצאים במתח. אז אפשר בכל מתח הקיים בין ערכים לטרוף את הקלפים, אבל אפשר להחזיק מעמד ולומר, אכן, יש פה שני ערכים שהם אמיתיים וחשובים, וצריך לראות איך חיים איתם. עכשיו, לגבי, אני לא קונה ממישהו לא יהודי או משהו כזה. כן, זאת תפיסה שקיימת היום. אני לא מסכים איתה. אני חושב שדווקא אנחנו כעם שיצא ממצרים ויותנו עבדים שם, וזה הדגש שהתורה שמה בליל הסדר, וזכרת כי עבד היית. אנחנו צריכים להיות קשובים לזהויות שהן מוחלשות בחברה הישראלית.
אבל ברוך, איך תהיה קשוב כשיש לך הלכה שאומרת לא תכונם, לא תתן להם מתנת חינם? אני
לא
באמת...
כן,
אני אסור למכור בית בישראל לערבי.
כן.
או לא לערבי, למי שאינו יהודי.
אז כאן נכנסת שוב תורה שבעל פה, שבאה ומביטה על היישום של הערך הזה. האם לא תכונם קיים על כל הגויים באשר הם, או על שיבת העממים באותה תקופה, האם לא תכונם קיים גם כאשר המדינה היא מדינה יהודית? זאת אומרת, אנחנו לא חיים פה סתם כאוסף שבטים או אוסף אנשים. יש פה מלכות, יש כאן צד ממלכתי יהודי, והוא יכול להיות מאוד, וזו גם עמדתי, כן יכול לאפשר קנייה של בית על ידי אינו יהודי. הרי במלכות דוד חיו פה אנשים שהם לא יהודים, ולכתחילה זה לא משהו שהוא בדיעבד. אם המלכות היא מלכות יהודית, הדבר הזה הוא ראוי.
אז ברוך, אני לגמרי מבולבל, ואני אסביר לך למה. אני דיברתי עם כמה אנשים, אפילו מהכיפות הסרוגות. הם טוענים אחרת ממך. הם אומרים, נכון, אנחנו לא, אם תהיה מדינה דתית, עם שלטון דתי, אנחנו לא ניתן בתים. ציבור חרדי בוודאי הוא גם ישמע להלכה ככתבה וכלשונה, והוא מתנגד באופן בוטה לערכים הנאורים וההומניים, והרב שח אמר שהדמוקרטיה היא מחלת הסרטן. ואתה אומר שעוד 30 שנה יהיה פה ציבור דתי, והציבור הדתי הוא במובן שכולל חרדים, כולל דתיים מגוש אמונים, וכולל דתיים כמוך, ואני לא עשיתי מחקר או סקר, אבל נראה לי שאתה די במיעוט בציבור הדתי, ואתה לא חושש שהטקסט, הספוג הזה, הוא בעצם ישפיע יותר על ההמון, כי ההמון יותר נוטה, ההמון הדתי אני מדבר, ההמון הדתי יותר נוטה לדברים דווקא כן גזעניים, הוא נוטה יותר דווקא לדברים כוחניים, ואני לא יודע, זה ממש מפחיד, שומו שמיים ממש. אז מה אתה עושה בהקשר הזה?
אז שוב, הנחת יסוד, אני לא רואה את עצמי כמיעוט, אני רואה את עצמי כחלק מהתנועה הגדולה של הציונות הדתית הימנית שדוגלת בארץ ישראל השלמה ובחיזוק מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. הכיוון הזה אכן נמצא בבעיות מסוימות, אבל שוב פעם, אנחנו אנשים בוגרים. התכונה של, ככל שאדם הוא יותר מתפתח ומתבגר, הוא מבין שהעולם הוא מורכב. העולם הוא מורכב.
בסדר, העולם מורכב, אבל תכלס, תכלס, מעמד האישה בהלכה. אין אף אישה שהיא רבנית יישוב. אין אישה שהיא יושבת בבתי הדין. אז אני, תראה, סיסמאות, זה להגיד שהתורה היא ערכית, התורה היא ערכית כאשר בפועל, הלכה למעשה, אישה מודרת מההנהגה, ועם כל הדברים היפים שהאדם הוא בוגר והוא אחראי והוא זה לא עובד בשטח.
אז אשתי לא מודרת, אשתי רבנית של הקהילה בדיוק כמוני, אורתודוקסית לחלוטין, שייכת לזרם המרכזי לגמרי.
והיא פוסקת הלכה?
היא פוסקת הלכה בענייני אישות. כן, בעניינים שהיא יודעת.
והיא יכולה להיות דיינת בבית הדין הרבני? על פי, באישור הרבנות הראשית?
לא, היא לא יכולה להיות דיינת.
למה?
משום שכרגע ההלכה אוסרת את הנקודה הזאת.
נו, אז מה זה כרגע? אבל ברוך, אנחנו פה מדינה נאורה, אתה אומר לי כרגע ועוד 30 שנה אתם תשלטו פה וכרגע. תן לי ספר, תן לי מצע של מפלגה דתית שמתיימרת להיות בשלטון, שאומרת, כשאנחנו נהיה בשלטון, אין הבדל בין גבר לאישה, נקודה. ואנחנו מקבלים את כל הערך.
אני לא חותם על אמירה כזאת.
לא חותם?
לא חותם. בוודאי שיש, לא רק בין גבר לאישה יש הבדל, ביני לבינך יש הבדל.
לא, אני מדבר מבחינת החוק, מבחינת חלון ההזדמנויות, לא מבחינת הבדל שלה יש שיער ארוך ולי יש שיער קצר.
חלון ההזדמנויות הוא גם צורת החינוך. זה תלוי באופי של כל אדם. יש, אני, לעניות דעתי, ואני חושב שהעולם התורני סובר שיש אופי נשי ויש אופי גברי.
עזוב רגע את האופי, ברוך, עזוב את האופי, אני מדבר איתך, אישה יכולה להיות שופטת או לא?
רגע, שנייה אחת, אני מדבר על זכויות. זכויות הן שוות לחלוטין. אוי ואבוי אם תיפגע זכות של גבר או זכות של אישה רק בשל המגדר. עכשיו, יש דברים שהם לא זכויות, יש דברים שהם...
רגע, אני חייב לה, זכויות, אני אתן לך לדוגמה. זכויות אישה הן פגומות. בעצם, כי אישה למשל על פי ההלכה לא יורשת את הוריה, הבעל יורש את אשתו ואין האישה יורשת את בעלה.
ושוב, תורה שבעל פה יודעת איך ליישם את זה בצורה
איך,
כזו.
איך, תגיד לי איך.
בוודאי, תשאל כל אישה שאתה מכיר, אישה אורתודוקסית.
אז אני אגיד לך, אני אגיד לך.
אם היא חשה מדוקת בגלל ירושות.
אז בוא אני אגיד לך, כן. אני מכיר אישה אורתודוקסית, כן. שההורים שלה נפטרו לא עלינו בתאונת דרכים, והם לא השאירו צוואה, והאחים. שהם היו חרדים והיא הייתה דתייה לאומית, לא הסכימו לתת לה את החלק בירושה.
כן.
ולא הסכימו אפילו להקנות לה את זה במתנה לאחר מכן. והיא נזקקה ללכת בבית משפט אזרחי, חילוני.
זה למשל אחד מהדברים שאנחנו נצטרך לתת את הדעת.
אבל מה זה נצטרך? אתה אומר עוד מעט אתם הולכים לשלטון. אמת? אז תכתבו נכון. ספר. זה מדאיג. אני מה נסמוך על ברוך אפרתי ש...
אכן אתה צודק. יש כאן עבודה מאוד עדינה. מאוד עדינה מהסיבה הפשוטה, כי אנחנו מדברים פה על מדינה. אנחנו לא מדברים כאן על שכונה, על קהילה. מדובר פה על דרכה של מדינה יהודית שחיה על פי ערכי התורה. בדברים האלה צריך ללכת על גבולות דקים ועדינים עם מחויבות למסורת שמסורה בידינו, דהיינו, לכל ההלכה של כל הדורות, יחד עם הקשבה אמיתית למציאות, הקשבה אמיתית לערכים הקיימים היום, אם זה ערך השוויון, שאני לא מקבל אותו, מכיוון שאתה ואני גם לא שווים.
לא, שוויון, שוויון בחוק, עזוב.
שוויון זכויות.
שוויון זכויות וחובות שווים לכל האזרחים, ללא הבדל גזע, דת ומין. אתה מקבל את זה?
לא.
לא מקבל את זה. אז תגידו לי, תשמע, ברור.
אני אומר לך למה אני לא מקבל
את זה. אתם לא כותבים לנו אפילו מצע מפורט.
כן.
איך אתם תראו את המדינה? זה ממש מפחיד. אני לא מדבר על זה שאתה מיעוט, ואתה, אני מניח שאם תלך לחרדי, אז, או לרב חרדי, הוא יגיד לך, אתה בכלל דתילוני. הוא יקרא לך חצי דתי, חצי חילוני, ואתם בכלל לא תצליחו להגיע לעמק השווה, ויהיו פה פלגנות.
אני לא יודע אם ככה הוא יגיב לתלמיד החכמים, ואם הוא מגיב ככה, אז שיבוסם לו. על כל פנים, תראה, אני מודע לנקודה שאתה מעלה. אני כתבתי מאמר ששמו הוא שנת ה-90 למדינת ישראל. המאמר הזה הופיע בירחון רבני צוהר.
והוא הגיע כבר שנת ה-90?
לא, אבל אני כתבתי שנת ה-90 מכיוון שאני קורא במאמר הזה לביסוס הלכה מדינית. ביסוס הלכה שהיא קשובה למציאות ומחויבת להלכה המסורה בידינו. זה כאב ראש לא קטן.
ומה הייתה
התגובה?
לעולם
הרבני האורתודוקסי, אבל זה כאב ראש שאנחנו חייבים לעשות אותו, מכיוון שהולך ונהיה כאן רוב. במיוחד אם תצרף את הספרדים הדתיים, מה שנקרא ש"ס, ואת אגודה ואת המפד"ל, אתה מקבל פה מציאות מאוד רחבה. זה שסדרה כמו סרוגים, היום היא הופכת למיינסטרים. זה ששירת ימי הביניים היהודית הופכת למיינסטרים. זה כיוון... ברור, והעולם הרבני צריך להיערך אליו.
טוב, תשמע, אתה הצלחת להדאיג אותי. זאת האמת. אתם פשוט לא יודעים בדיוק מה יהיה, רק אתם יודעים שצריך שיהיה, וזה כבר, לפי דעתי, אתם כבר עברתם את המסה שאתם כבר צריכים לתת חשבון נפש לעצמכם, ואחר כך גם לחברה הישראלית בכלל, ואתם בכלל לא קרובים לזה. ושאלה אחרונה לפני סיום, אמרת שאתה...
אני כמובן לא מסכים, אני טוח שאמרת עכשיו, אבל אני מכבד את דעתך.
לא, זאת עובדה, זאת לא...
זאת עובדה לדעתך, דעת ראשונה.
אוקיי, אוקיי. ואתה אמרת שאתה בעד ארץ ישראל השלמה?
בהחלט.
והאם אתה חושב שמבחינה, אתה סבור שארץ ישראל השלמה מבחינה הלכתית, או מבחינה, במובן הזה שאם יחזירו שטחים, זאת בעצם בניגוד להלכה וצריך לשמוע להלכה.
כן, ההלכה.
זאת אומרת, אתה בעד, אפשר להגיד שאתה בעד סרבנות?
רגע אחד, יש כאן כמה רבדים.
אוקיי.
אני בעד החלת החוק הישראלי על כל רחבי יהודה ושומרון ונתינת זכויות. מלאות לכל התושבים שם, אם זה ערבים פלסטינאים, איך שהם מגדירים את עצמם, ואם זה יהודים. זו עמדתי, ההלכתית, לא עמדתי הפוליטית.
טוב.
ככה אני קורא את התורה, ככה קיבלתי מרבותיי לקרוא את התורה.
טוב.
עכשיו, לגבי השאלה של סרבנות, כן, יש התנגשויות לפעמים בין העולם הצבאי לבין העולם התורני. מה עושים? זאת שאלה מאוד רחבה, אני חושב שהיא צריכה להיפטר באופן פרטני, זה לא דבר שטוב שנהיה ממנו קולות וצלצולים, מכיוון שהוא נוטה לכיוונים של קיצוניות. ולכן
רגע.
אני עם תלמיד שישב איתי, בארבע עיניים, אני אפתור איתו את הבעיה, ואני פותר.
אז רגע, אז שוב אנחנו נכנסים עוד פעם לפלונטר שאני מודאג ממנו, אין איזה משנה סדורה בעניין הזה, זה משהו כזה... אד הוק, פרטני, ולא לא לא מסודר כדבר מוסדי.
יש כמה משנות סדורות, יש משנה סדורה אחת.
ומה המשנה הסדורה שלך בעניין הזה?
המשנה הסדורה שלי היא שאסור בשום פנים ואופן לחייל לפנות אדם לא רק יהודי, אלא אדם גם שאינו יהודי, מתוך ביתו, שהוא חי בו עשרות ואולי מאות שנים לפעמים, על לא עוול בכפו. דברים כאלה צריכים להיפטר בצורות אחרות, במיוחד כשמדובר על הפרת שלטון יהודי מחלקי ארץ ישראל. עמדתי שהדבר הזה הוא איסור תורה גמור. זה דבר אחד. דבר שני, מהעבר השני, אני סבור שאסור לסרב פקודה. אסור לומר למפקד, אני מסרב לעשות את מה שאתה אומר, ואני לא מכיר בסמכות של צהל.
בקיצור, אתה אומר אסור לפנות ימינה, אסור לפנות שמאלה, ויש קיר מולך ישר. אז מה עושים?
פונים ימינה. אלא שבפנייה ימינה צריך לעשות את זה בענווה. מה הכוונה? הולכים למפקד ואומרים לו, המפקד, אני שבור, אני לא מסוגל לעשות את זה. זאת האמת. אני לא מסוגל ולא יכול לעשות את זה. עולם הערכים שלי לא מאפשר לי. כמו שאני חס ושלום לא יכריח אדם, חייל בדואי, מגדוד הסיור הבדואי, לפנות את משפחתו מאוהל ליד רהט. זה לא יעלה על הדעת כזה דבר. זה לא אנושי. אז לקחת חייל שלנו, מהציונות הדתית, ולומר לו בוא תפנה באלי את דוד שלך, זה דבר שהוא לא אנושי. ולכן אני מתנגד לזה בכל תוקף.
טוב, הרב ברוך אפרתי, רב קהילה באפרת, וראש תחום הדתי במכון מרחבים, באמת נשארתי די מודאג, כי כל העסק הזה נהיה כל אחד, ממש כל אחד, כל תלמיד חכם יש לו דעה אחרת, אין לכם גוף שמנהיג אתכם, וזה, אני מקווה שגם אתה מודאג.
אני לא מודאג, אני עושה.
אוקיי, אז יום טוב לך, והייתה שיחה נעימה.
יום טוב.
יום טוב, להתראות.
שלום.